אני רוצה הבוקר לומר כמה מילים קצרות על צום. פחות על, על צום כאקט של צום, למרות שזה בהחלט יכול להיות חלק, יותר על, על צום כדימוי. זה מעניין, אגב, זה לאו דווקא קשור אל הזה, אבל כמה מאיתנו כאן צמים? לפעמים בתהליכים של ריפוי, אולי עם מטפל או מטפלת, לפעמים עם עצמנו, יכולה גם כן להעלות השאלה מתוכנו, כאשר אנחנו נתקלים באיזשהו דפוס מאוד עמוק, שחוזר שוב ושוב עם אמונה מאוד גדולה בו, יכולה לבוא למולו השאלה כמו למשל, מי היית בלי הכעס הזה? אני מתמודד מאוד ועולה בשוב ושוב. הכעס שלי כלפי ההורים שלי, למשל. יכולה לעלות מבפנים, יכולה דמות מבחוץ, מטפל, מטפלת, חבר, חברה, לשאול. אז כשהשאלה הזאת מגיעה בתוך מקום או זמן נכון, יכולה מאוד מאוד להפתיע ולטלטל, כאשר אנחנו מאוד נוכחים ומרגישים שהם משהו בנו מפחד להרפות, שההזדהות שנוצרה לנו, ההזדהות והבנייה של הדימוי העצמי יחד איתה, כבר הפכה את זה כחלק ממני, ונורא נורא מפחיד אותי להיות בלי זה. או מי היית בלי לחשוב שאתה כישלון מוחלט? כל מיני מקומות כאלה שאנחנו נושאים עם עצמנו, הם כל כך ברורים לנו, ועצם הרעיון, ברגע שאנחנו אולי מעט פתוחים ויכולים לחוש בו, שלהרפות ממנו, מאוד מאוד מבהיל. באיזשהו אופן, צום, ואולי הרעיון היותר עמוק, שצום בעצם אני רואה אותו כמו דימוי לו, הרעיון של ויתור, רננסואשן, אחד מהסרט הפארמיז, הסרט האיכויות שהבודה מדבר על הטיפוח שלהם, ממש טיפוח מאוד מאוד עמוק שלהם, שכל כך משמעותי בדרך הרוחנית. פארמיז השלישית, אם אני זוכר נכון, נקמה בפאלי, מתייחסת בדיוק אל האיכות הזאת של ויתור. ויתור במובן, כמו שסטיבן אמר אתמול, זה לא התקפלות. זה לא ויתור של חוסר אונים. זה גם לא ויתור מניפולטיבי. אני אעשה פה כדי להשיג איזשהו משהו, את זה מכאן. אלא זה ויתור שיש בכללו מעצם המילה ויתור, אנחנו נמנעים ממשהו רצוי, משהו שיכול להיות גם מועיל, משהו נעים. ואנחנו נמנעים ממנו או מתוך איזושהי הבנה שהוא מזיק באיזשהו אופן, או מתוך המקום שהוויתור נעשה בתוך כך למען לאפשר לנו משהו, למען להוציא אותנו אולי מאיזושהי תקיעות, אולי לאפשר לנו לראות מעבר לזה, מעבר למי שאנחנו חושבים את עצמנו או תופסים את עצמנו. ואת הדרך שבה אנחנו חושבים את עצמנו, תופסים את עצמנו, מדמים את עצמנו, היא מוזנת כל הזמן על ידי הרבה דפוסים והרגלים אוטומטיים שכל תוך היום יום שלנו שוב ושוב מזינים את הדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו. אפשר להרהר בזה לרגע ממש עכשיו, כשאנחנו יושבים כאן. אנחנו תופסים את עצמנו כגוף הזה. בין אם זה הגוף הזה הוא אני שיושב פה, או אני שמרים את היד. השפה אומרת את הזהות הזאת ביני לבין הגוף. או בין אם אני תופס את עצמי כבעלים של הגוף שלי, או היד שלי. עכשיו, אני זה איזשהו בעלים של כך. ויש לנו, יש כלפי התפיסה הזאת של גוף, יש לנו כל מיני תפיסות, הגוף הזה, איך הוא? כל אחד יבדוק מה אנחנו, גבוהים מדי, נמוכים מדי, שמנים מדי, רזים מדי, עם אור בהיר מדי, מנומש מדי, או כל וכל וכל כאלה, ואנחנו מזינים את זה ומזינים את זה ומזינים את זה. כל התהליך הזה של צום, של פרישות, בעצם יושב על ההזמנה של מי אני אם אני לא זה. לוותר על מקומות שכאלה, וצום בתוך כך הולך על רמות מאוד מאוד בסיסיות שכך. אין כאן כמובן שום אמירה שלא טוב לאכול או עדיף לא לאכול. גם לא, כמו שסטיבן שב בתוך כך ומבהיר, זה לאו דווקא בתוך הקונטקסט והרוח של ההבנה, יכולה להיות של ההבנה שלנו, של משהו כמו ברוח של ועיניתם את נפשותיכם. לא, זה אפילו משהו שהוא מלא ג'וי, מלא עושר. יש בו הזדמנות נפלאה. הבודה שב, כשהוא מדבר, מדבר על המקום הזה שחיי, חיים שיש בהם ויתור, יש בהם אפשרות אדירה לאושר בלתי נתפס. אומר באחת האמירה מאוד מפורסמת שלו, הוא אומר, חיים של בעלי הבית, אנחנו, הם מוגבלים ומלאי אבק. החיים של מי שעזב את הבית, הם בתוך האוויר החופשי. בלי לקחת את המילים האלה בפייס וליו שלהם, כמו שהן יכולות להשתמע ככה והן משתמעות לפעמים לאנשים, כאילו אז צריך להיות נזירים או צריך להיות נזירות, יש בתוך המילים האלה הן מבטאות את מה שישנו בחיים שיש בהם פרישות, שאנחנו כולנו נוגעים בהם בעצם, בתוך קונטקסט כזה שאנחנו קוראים לו ריטריט. ריטריט בעצם הוא סוג של מנזר, הוא סוג של הזמנה לפרישות. זה בא אגב, המילה הזאת, המילה באנגלית, כמו הרבה מילים בתוך הלימוד הבודיסטי שיש להם אולי קונוטציה לא הכי סקסית, כמו שניבנה, נירוונה, זה כיבוי. ריטריט זה נסיגה. זה המשמעות של המילה הזאת. אנחנו בעצם כבר כאן, הרבה לפני שהתחלנו או לא התחלנו לצום, את הצום שמקבל את הקונטקסט שלו, ואולי גם איזשהו מקום שמוסיף, מקום של ניחוח של קדושה, תוך מקום של חג ויום כיפור. אנחנו כאן בעצם גם כן באיזשהו תהליך שהוא לא רק איזשהו תהליך תרפויטי, או תהליך טיפולי, או תהליך של צמיחה, תהליך שיש בו אווירה מאוד מאוד קדושה. ולתוך האווירה הזאת, חלק מה שאנחנו מאוד יוצקים במסד של מה שאנחנו קוראים לו ריטריט, זה ויתור. כל אחד מאיתנו להיות כאן ויתר ומבטר על הרבה דברים שמן הסתם היינו עושים היום. רבים מאיתנו, גם בימים שלפני שבאנו לפה, מצאנו את עצמנו בשיחות שמישהו כזה אמר, מה? זה מה שאתם הולכים לעשות? לשתוק? לשבת כל היום? בלי מזגנים? דמיינתם פעם שהמעברירים האלה יהיו כזה דבר נעים, והתחלה בהם, אין פה מסגן, אין פה מסגן. פתאום הוויתור תוך כך על המקום הזה הולך, אפילו המעבר, היום בבוקר ישבתי כמו הצדיקים הגדולים האלה שיושבים מעבר לרשת, בחלק האחר של האולם. וואי, איזה חום! המקום הזה נותן לנו, מאפשר לנו, גם לזוז מעבר למה שנתפס על ידינו לפני כן כגבול. אם אני לא יזוז עכשיו, אני אשתגע, אני אתחרפן, אני לא יכול יותר. אנחנו לא הולכים אל מעבר לגבול בדרך של טיפוח של כוח הרצון. אני יכול, אני מסוגל, אני אתמודד. לא, אלא דווקא מתוך ההרפיה אל, אנחנו מגלים מקומות שנמצאים, שנוכחים, של נוכחות כל כך כל כך טבעית, והצום כדימוי, כמטאפורה, משהו שכמו כל כך מוביל אותנו לשם. ישנו סיפור מאוד יפה בסוטרות, שיושב איזשהו נזיר, יושב מתחת לעץ, ותוך כדי שהוא יושב הוא גם ממלמל מתוך הזה שלו, איזה עושר, וואו, איזה עושר. והנזירים שעוברים מסביבו, הם יודעים שהבחור הוא היה מלך, והם אומרים הוא נורא מתגעגע. בן אדם היה מלך, חיים נפלאים, עכשיו תקוע פה עם החבורה של הנוודים הזאת, בלי מזגנים, בלי דברים, מתחת לזה. והם הולכים לבודה, אומרים לו, מה אנחנו דואגים לו? הוא יושב שם, ממלמל כזה, ונראה לנו שהוא סובל נורא, ושהוא מתגעגע לאושר שלו. אז הבודה אומר, טוב, תקראו לו, ואני אראה מה שלמה. ומגיע אותו נזיר ויושב בודה, וסיפרו לי שאתה יושב שם ככה, ואומר, ורציתי לדעת, כשאתה אומר, למה אתה מתכוון? אז אותו נזיר, אותו מלך לשעבר, אומר לו, תשמע, לפני כן היו לי ארמונות מפוארים, היו לי שומרים בתוך הארמון, ושומרים על שערי הארמון, ושומרים בעיר, ושומרים בכפרים מסביב. ותשמע, אני הייתי עצבני, והייתי חסר אמון, ומלא דאגות. ועכשיו אני יושב, אני שקט, אני רגוע. שום דבר לא מטריד אותי. וגם מה שמטריד אותי, גם מה שעולה בי, הוא לא... איזה אושר, איזה אושר. יש משהו כל כך רדיקלי בראייה הזאת. היא כל כך הולכת נגד הזרם, בטח של מה שמקובל מסביבנו. זה לא היה מקובל גם בחברה החקלאית של הבודה לפני 2500-2600 שנה, שגם שם ישנו את המקום הזה של לנסות לסדר את התנאים והנסיבות של העולם, שיהיו הכי נכונים, עם הכי הרבה תענוגות והכי פחות דברים כואבים, שזה יעבוד לי, וזה בטח ובטח כל כך נוכח בחברה מסביבנו, וזה קיים בתוכנו, באמונות שלנו, בתפיסות, בדרך שאנחנו רואים את הדברים. יש משהו מאוד מאוד רדיקלי בדרך ההסתכלות הזאת, שבעצם אין לה שום דבר נגד תענוגות החושים. הבאתי איזה... הבודה בקובץ הדרשות הממוספרות אומר, לא התענוגות היפים שנמצאים בעולם התאוותו של אדם, אלא ההשתוקקות לממש אותם. אבל אנחנו במקום אחר, באודנה, שהוא קובץ קצר, מלא אמירות מאוד עמוקות, וסוג אומר, whatever happiness is found in sensual pleasures, and whatever there is of heavenly bliss, they are not worth 1/16th part of the happiness that comes with cravings and. כל השמחה שנמצאת בתענוגות חושים, וכל העושר שישנו בעושר שמימי, הם לא שווים אפילו 1/16 מהעושר שתמון בהרפיה מהשתוקקות. הזכרתי אתמול בשיחה בערב את מסעו של הבודה עצמו, ואת כמה הם מגלמים וכמה הסיפור הזה אומר, לקחת למקום מאוד מאוד קיצוני גם את המקום של לצום ולהימנע מתענוגות החושים, להימנע ממה שנכנס בדרך שיוצרת גם איזושהי התכחשות לזה. בודה, וזאת הייתה בעצם הבשורה הגדולה שלו, זאת לא הדרך שהוא מדבר עליה. הצום הזה הוא לא הצום של עינוי החושים. הוא הצום שמאפשר לנו, אתם יודעים, זה כל כך מעניין, אני גם צם. שאלתי את עצמי, לפני שזה, אני שואל את עצמי עכשיו אם אני רעב, אני לא רעב, אני לא מרגיש רעב. אתמול כשיצאנו בבית כנסת, הייתי רעב לאללה. עלתה לי המחשבה, אני צם. היו לי עוד בבטן, אכלתי קצת יותר מדי, כמו שקורה לנו הרבה פעמים בארוחה לפני זה, עם המחשבה שאני זה, היה לי לא נעים בבטן כזה. אבל עלתה המחשבה, עוד 20 שעות או משהו כזה, הרגשתי, יו, בא לי לאכול משהו. את זה, זה בדיוק מה שהצום קודם כל נותן לנו לעלות בתוך כך לראות. והאפשרות שלנו להרפות בתוך זה ולא להיות אחוזים בתוך זה בעצם המנורה שמצביעה ומשמיעה לנו את השיר של החופש, של החירות. שזה כל מה שאנחנו פה, בשבילו. נסיים בעוד שתי שורות מתוך קובץ הדרשות הממוספרות. Whoso has turned to renunciation, turned to non-attachment of the mind, is filled with all embracing love and freed from thirsting after life. בואו נשב כמה רגעים בשקט. כל שמחה שנמצאת בתענוגות חושים, וכל שמחה שנמצאת באושר שמימי, הן לא שוות אפילו 1/16 מהאושר התמון, כשהשתוקקות מתמוססת.